Well, can you put this on the table in front?
Put this as close to the right as possible.
שלום לכולם, לכל מי שלא אמרתי, שנה טובה. חתימה טובה. טוב, אנחנו בעצם נמצאים כבר ממש ברגעים האחרונים לפני יום כיפור. בעזרת השם עוד ננצל הזדמנות אחרונה של זכות אבות. גם במערת המכפלה, כן, הציבור הזה. נהיה גם במערת המכפלה. ונמצאים כרגע ממש ברגעים האחרונים, בשעות האחרונות, לפני שמגיעים ליום הגדול. צריכים לזכור, לא מדובר על יום הדין, מדובר על יום הרחמים. ראש השנה הוא יום הדין, יום הכיפורים הוא יום הרחמים. לכן בראש השנה, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מדברים רק בברכת זיכרונות שמדברת על המשפט, כי זכר כל המעשים לפניך בא, ואתה זוכר מעשה כולם. אנחנו אומרים, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לשובע, ובריות בו ייפקדו, להזכירם לחיים ולמוות. להזכירם זה לשופטם, לחיים ולמוות. אנחנו רק מזכירים, מדברים בקווים מאוד מאוד כלליים. ועיקר עבודת היום זה קבלת הדין. כאילו ביום הכיפורים המטרה זה לא קבלת הדין, אלא המטרה זה להיאבק נגדו. להיאבק נגדו באמצעות זה שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים. וכשאנחנו מדברים על 13 מידות הרחמים, אנחנו נזכרים מה משה רבנו אמר קצת קודם. אמר לקדוש ברוך הוא, אנא חטאם הזה חטאה גדולה, ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. כלומר, משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, אבל צריכים לזכור דבר אחד. הבדל גדול יש בין משה רבנו בחטא העגל, שהוא שיא המעמד הוא ביום הכיפורים, אז באמת וירד השם בענן והתייצב ממושב ויקרא בשם השם. הבדל גדול בין משה רבנו בחטא העגל למשה רבנו בחטא המרגלים, ושם הוא רק מבקש שהקדוש ברוך הוא לא יערוב אותם ביחד אלא יעשה את זה לאט, מבקש רק בקשות מועטות. ההבדל הגדול בין חטא העגל לחטא המרגלים, שבחטא העגל משה רבנו ממש ביקש סליחה גמורה, ואתה אם תישא חטאתם, ממאין מחני נא מספרך אשר כתבת, בגלל שבחטא העגל משה רבנו קודם כל ירד ותיקן את הטעון תיקון. הוא ירד למטה, הוא שבר את הלוחות, הוא שרף את העגל, הוא הרג את החוטאים, הוא הביא את העם בחזרה מהדרך הרעה הזאת לעבוד את העגל לעבודת השם, רק אחרי שהוא תיקן, רק אחרי שהוא עשה את כל התיקון הגדול, הוא עלה אל השם ואמר, ואתה אלה אל השם אולי הכפרה בעד חטאתכם. אבל לא היה מה לדבר על בקשת סליחה, לא היה מה לדבר על כלום לפני שמשה רבנו עסק בתיקון. וגם אנחנו בימים האלה, לפני שנבוא ליום הכיפורים לקלקל, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי קודם כל לתקן את החטא. איך מתקנים חטא? שאלה גדולה, אבל יש דרכים. קודם כל אדם צריך לא לתקן את החטא, אלא לתקן את עצמו. אם אדם יודע שבדברים מסוימים הוא לא בסדר, צריך לקחת על עצמו. מה לעשות כדי שהדברים האלה יעבדו יותר טוב? מה לעשות כדי להשתנות לפחות בחלק מן הדברים? אני לא מאמין שאנחנו יכולים להשתנות לגמרי, להפוך פתאום לצדיקים גמורים. דוגמת אברהם אבינו, אני לא... הרב אריה לוינו, אני לא יודע. אני לא מאמין. אבל שיש דברים שאנחנו מסוגלים לתקן, יש ודאי דברים כאלה, והאדם צריך לקחת על עצמו כמה דברים כאלה, ולראות מה הוא מסוגל לעשות, ומה הוא מחליט השנה לעשות, ושתהיה לו החלטה, את דבר א', ב', ג', את הדברים האלה אני מתקן. אם לא הייתי רגיל להתכוון בברכת הנחת תפילין, מה אני עושה כדי השנה לכוון בברכת הנחת תפילין? אם הייתי אומר ברכת המזון בצורה כזאת מאוד ארעית, או דברים אחרים, או ב-18 הייתי מפניק, שוב, שאדם ייקח על עצמו כמה דברים. לא רק בכוונות של תפילה, במצוות שבן אדם לחברו, בהקפדה במשהו. רק אחרי שבן אדם מתקן, כמו שמשה רבינו תיקן, כמובן לא אותו תיקון יסודי, בן אדם יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, אנא חתם, אז זה חטאה גדולה, ואתה אם תישא חטאתם וכו'. ולבוא להגיד 13 מידות, ולבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. בימים האלה אדם צריך פשוט לחשוב איך הוא יכול, מה הדרכים שהוא יכול לקחת על עצמו ושיקבל על עצמו, אני יכול את 2, 3, 4 הדברים האלה לתקן. זה אדם צריך לעשות כדי לבוא לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. ובאמת יום הכיפורים, אם אדם לא מתכונן אליו כמו שצריך, אז יום הכיפורים תמיד יש תחושה מרוממת בגלל שכולם שרים, שירים והכל לבן ותמיד אפשר להתרומם, אבל מהר מאוד אחר כך נופלים. אם אדם מגיע ליום הכיפורים כשהוא מוכן, אז יום הכיפורים יחרות משהו בנפש שלו פנימה גם להמשך השנה. כמה שאדם יתכונן יותר ליום הכיפורים, ומבחינה זאת ההכנה ליום הכיפורים חשובה ביותר. כמה שאדם יתכונן יותר ליום הכיפורים, ככה יום הכיפורים יישב לו אחר כך בנפש יותר. כל דבר שאנחנו מתכוננים לקראתו, אז הוא נספג אצלנו יותר טוב בנפש. אדם יכול מאוד להתפעל ממנגינות ומאווירה ומכל הדברים האלה, אבל זה לא נספג עמוק בנפש. ולכן לא לסמוך על זה שביום הכיפורים אנחנו נצליח להתרומם. לעסוק בהכנה. יום גדול וקדוש, וזה יום רצון מאת הקדוש ברוך הוא, ואם לא, עכשיו ומתי, ההזדמנות הבאה תהיה עוד שנה, מי יודע מה יהיה עוד שם? מי יודע איפה אני? עד יום הכיפורים תשע"ה, לא יודע איפה אני. עכשיו שנה שלמה, זאת ההזדמנות, אם לא, עכשיו ומתי. וזאת ההזדמנות, זה לא י' בתשרי, אלא זה ה' בתשרי, זה היום. איך להתכונן, איך לבוא לקראת היום הזה, עם איזו צידה, כדי שנוכל ביום הכיפורים באמת שהדבר הזה יישב לנו בתוך הנפש עמוק פנימה ולא רק בהתפעלויות של כל מיני ניגונים. לא רק בזה. חשוב שיהיו ניגונים, אבל זה יישב בתוך הנפש פנימה. כאמור, זה דורש עבודה וזה לא זמן לנוח בימים האלה. אין זמן לנוח ואין זמן לעסוק בכל מיני דברים צדדיים. יש צורך לעסוק בהרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד עבודה פנימית, וזה תלוי כל אחד בו עצמו. אנחנו צריכים לעשות את זה עבור עצמנו, אנחנו צריכים לעשות את זה עבור כל עם ישראל. זה דורש הרבה עבודה, ולכן אסור להתעצל, אפילו רגע אחד. כמו בסבירות אצל הספרדים, בן אדם, מלך הנרדם, הוא מתעשת, כלומר, כל הדבר הזה אסור לנו להירדם, זה לא השעה להירדם. נשאר לנסות לנצל עוד שעה ועוד שעה כדי להתכונן ליום הגדול. זה היו דברי הפתיחה, ועכשיו אנחנו נשמע אתכם, נשמע שאלות, שדה לענות, כמה יותר שאלות שקשורות ליום הכיפורים, לימים נוראים בכלל, אבל אני אענה גם על שאלות אחרות. כן, תזכיר לנו את שמך, אני שכחתי.
עדין. אם רק קיבלנו את הדמי מידות אחרי הבקשה של משה שבא אחרי חטא העגל, אנחנו רואים להתייחס לתפקיד של חטא העגל ולתפקיד של הדמי מידות לפנינו, אם זה רק בא מתוך חטא. איך אנחנו רואים להסתכל על החטא עצמו?
הדמי מידות באו מתוך חטא. אנחנו רואים מה נושא עבור פשע וחטאה. מפורש שהדמי מידות באו מתוך חטא. ג' מידות באו, ושוב, אבל זה נכון שבהסתכלות מעמיקה יותר, החטא הוא לא מקרי. החטא, גם אם לא היה בא בצורה הזאת, וגם אם לא היה בא מיד 40 יום אחרי מעמד הר סיני, הוא היה מגיע. אדם ועם מסוגלים לחטא, ולכן י"ג מידות זה דבר מאוד חיוני ומאוד חשוב, כי החטא יום אחד היה מגיע. כי אנחנו חלק, אנחנו בני אדם. וכי יש לנו יצרים. ולכן החטא היה מגיע. ולכן זה מאוד חשוב, זה המשמעות של תשובה קדמה לעולם. ולכן גם מידת הרחמים. מה הקדוש ביקש, הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול לעמוד, נמלך ושיתף מידת הרחמים. 13 מידות הרחמים היו אמורות להגיע במוקדם או במאוחר. היו אמורות להגיע. אבל 13 מידות הרחמים זה לא יהיה נכון. להגיד ש13 מידות הרחמים הגיעו בעקבות חטא. זה לא נכון. 13 מידות הרחמים הגיעו בעקבות תיקון החטא. נכון שתיקון החטא היה בעקבות חטא. אבל זה לא ש13 מידות הרחמים קשורות בחטא. 13 מידות הרחמים קשורות בתיקון החטא. אם אין תיקון החטא, אין גם 13 מידות הרחמים. בסדר? קיבלת תשובה או לא כל כך?
אז מה היה התגובה הראשונה של הקדוש ברוך הוא מיד אחרי החטא? אם זה היה קורה 40 יום אחרי מעמד הר סיני, זה היה קורה, הוא יכול לצפות את זה. אם זה היה קורה, אז איך מאשימים את בני ישראל, או איך מאשימים את האדם בכלל, אם זה צריך לקרות, או אם זה חייב לקרות?
זו שאלה נכונה. אני לא בטוח שזה לקרות חטא בעוצמה כזאת. ולא כל כך קרוב למעמד הר סיני. זה היה חטא מאוד גדול, מאוד חריף. וזה אני לא בטוח שהיה צריך לקרות, וחטא כזה באמת מגיע עליו השמדה מוחלטת. כל מה שמשה רבנו יכול היה לבקש זה זמן. רק זמן. הוא לא יכול היה לבקש שהקדוש ברוך הוא יוותר על ההשמדה. רק זמן, ובזמן הזה הוא רץ מהר והלך לתקן את החטא. בסדר, יותר טוב. כן. תזכיר לנו את שמך.
משה. משה בייזק.
משה.
האם יש סכנה שאנו שמים יותר מדי לב במנגינות והשירים ביום בראש השנה וביום הכיפורים ולא שמים
להבנת
מילים, או האם זה משהו...
אתה ציטט, מה?
זה, האם זה משהו טוב
המנגינות זה לא סיבה שלא נבין את מה שאנחנו אומרים. לא נבין מה שאנחנו אומרים, כי הלשון של הפיוטים היא לשון קשה. אז מי שגדל על לשון העברית יותר קל לו. מי שגדל על לשון זרה, אז הפיוטים קשים לו, ואולי כדאי ללמוד אותם קודם. המנגינות לא אמורות להפריע לזה. מנגינות בהחלט נותנות אווירה טובה, ונותנות אווירה של ביחד, ונותנות אווירה שכולם מתפללים יחד. וחשוב שגם תפילה תהיה אסתטית ויפה. אסור לשים על זה את כל הדגש. תפילה צריכה להיות קודם כל להבין אותה ולכוון בה לפני כל דבר אחר. לכן גם אנחנו לא עושים פה תפילה כמו בבית הכנסת הגדול עם מקלות ועם כל מיני כאלה דברים שאנחנו חוששים שעלול להיות שאז כל הדגש הוא על היופי. וזה דבר שאסור שיקרה. אבל שבנוסף לכוונה ובנוסף לזה יש גם יופי, אנחנו צריכים להתנהל לפניו במצוות. בהחלט, אני חושב שהיופי מוסיף, והיופי מדרבן אותנו לעשות את הדברים יותר טוב גם מהבחינה המוכרת. זה כמו שכלי המקדש היו יפים. אוי ואבוי אם הם היו רק יפים. הם היו צריכים להיות קודם כל קדושים וטהורים. אבל זה שבנוסף לזה שהם קדושים וטהורים הם גם יפים, אני חושב שזה מוסיף. בסדר, כן. כן, תזכיר לנו תשוחה.
יוני נדל.
יוני.
מה הדין עם כהנים, האם הם יכולים להיכנס למערת המכפלה, ויש תומת מת שמה?
שאלה טובה. יש כהנים שהקפידו על זה, יש כהנים שלא הקפידו על זה. כהנים שהקפידו על זה, אז עומדים על המדרגה השביעית, מה שנקרא, יש שם מקום מיוחד. אני יודע שיש כהנים שלא מקפידים על זה, גם בגלל שזה לא בדיוק מהיל, וגם בגלל שאומרים שקברי צדיקים אינם מטמאים. אני לא רוצה לפסוק לך בעניין הזה, אני יודע שיש ויש. כן, יהיה לנו שולחן.
דוד.
דוד.
האם מותר לאדם להתוודות ביום הכיפורים על חטא שהוא יודע שהוא יעשה בעתיד?
איך הוא יודע שהוא יעשה בעתיד?
הוא יודע, 100%.
אתה יכול לתת לי דוגמה?
כאילו, לשון הרע.
כן. מותר לאדם להתוודות, בן אדם, אני אומר שוב. הרמב"ם אומר, יעיד עליו יודע תעלומות שלא יחזור לחטא של לעולם. אבל בואו נגיד, גם אם יעיד עליו יודע תעלומות, אנחנו לא במדרגה של הרמב"ם, גם אם יעיד עליו יודע תעלומות שהוא יחזור לחטא הזה פחות ממה שהוא עשה, ושהוא ישתדל יותר, כבר סיבה שאפשר להתוודות ואפשר לבקש סליחה. ברוש כן. ‫למרות שמות שלנו קצת קצרות, ‫אולי אני אראה, כן, ‫שאולי שאלה, ‫שאולי שאולי 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 שאולי. ‫כן, שמחה?
‫אבי, פסקין.
‫אבי. ‫למה
אנחנו
מתפללים
בקברי צדיקים?
‫אם
זה קצת...
‫זה
עלול להיות
כמו... ‫אנחנו לא מתפללים בקברי צדיקים. ‫יש רק קברי צדיקים על כל צד ועל כל שער, ‫ואנחנו לא הולכים לשם, ‫ואני לא קיבל כזה שם. קברי אבות, מבחינה הזאת, זה דבר אחר. ויעלו לנגב, ויבוא עד חברון, אתה זוכר מה חסר לומדים, שהלך להתפלל על קברי אבות. ושקבר רחל, אתה מכיר את כל המדרשים. שוב, זאת השאלה איפה רחל קבורה, היא שאלה אחרת. במערת המכפלה יש לנו מסורת יותר ברורה. אבל קבר רחל, אתה מכיר את כל מה שחסר, מדברים על תפילה על קברה. האבות הם, בכל אופן, הם היסוד של התפילות שלנו. זה מה שהם תקנו. כן, רש"י אומר, אני יוסף, הישלחו מעמק חברון ויבוא שכמה. לא את המסור. אני אומר, יעקב כששולח את יוסף לשכם, למכיר את האחים. הוא אומר רש"י, מעצה עמוקה, מה זה מעמק חברון? מעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון. מה זה? עמק חברון על פי הפשט זאת מערת המכפלה. היית שם פעם? אתם יודעים מה? אולי זו הזדמנות באמת שתשימו לב בנסיעה. תשימו לב שכשאנחנו יורדים מקריית ארבע למערת המכפלה, האוטו נוסע ככה בצורה כזאת. ירידה מאוד 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 תלולה. אתם תראו שבמערת המכפלה כשאנחנו נעלה לכיוון קריית ארבע אנחנו נעלה ככה. תסתכלו בסביבות מערת המכפלה לפני שנכנסים בתור לשוטרים, אתם תראו שמערת המכפלה נמצאת בעמק, מסביב הכל הרים. עמק חברון זאת מערת המכפלה. אומרים חז"ל, מעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון. יעקב שולח את יוסף לדרך ארוכה, מסוכנת, הוא לא שולח אותו מהבית. הוא אומר לו, בוא נלך להתפלל על הקבר של סבא, ומשם הוא שולח אותו. מעצה עמוקה של אותו צדיק. התפילה על קברי אבות, זאת יש לנו בנושא הזה מסורת עתיקה מאוד מאוד מאוד. לא, אנחנו לא מתפללים אליהם, אלא בגלל שהם ייסדו את התפילה. בגלל שהתפילה שלנו זה אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו רואים את זה, נכון? אומר, אלוהינו לאבותינו, לאברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז כשאתה אומר את זה, כשאתה נמצא שם, אתה מקבל עוד משמעות. אתה תראה את זה כשתתפלל שם. וכשאתה תגיד, עשה למען, אברהם יצחק ויעקב, כשאתה תגיד מי שענה לאברהם אבינו, מי שענה ליצחק אבינו, מי שענה ליעקב אבינו, מי שענה ליעקב בבית אל, מי שענה כמובן ליצחק, גבי מזבח, כשאתה תגיד אלוהינו לאבותינו לאברהם ולא יצחק ולא יעקב, אתה תרגיש את ההבדל. הנה, זה המקום, כאן אני אומר. בסדר? כן. מישהו כאן רצה, לא? כן, סגן לנו שולחן.
למה יש לנו סליחות? כל יום אנחנו מדברים, אומרים את וידוי אחרי 18, אומרים את י"ג מידות, אז זה העיקר של הסליחות, כן? יש פה זכות אבות, יש פה רחמים, אז אם אומרים וידוי וי"ג מידות כל יום, למה יש לנו סליחות? למה אנחנו צריכים להתעורר ו...
שאלה לדעתי קשה מאוד. אני במנהג אשכנז, נוהג, לא, וידוי אני לא אומר. אני אומר וידוי רק בסליחות ובסרט בית שובן. לא אומר וידוי אף פעם. לא עושה וידאות אני אומר, כמעט שהקהל אומר, אבל בנוסח שאני התרגלתי אליו מתחילים והוא רחוב. כלומר, באמת לא אומרים את זה. וזה באמת מיוחד לימי הסליחות. ולא לכל יום. ודאי, יש עניין, אם אתה מכוון, יש עניין להגיד זה כל יום. אם אנשים אומרים את זה בצורה כזאת, אני גם כשמעדים שלא יגידו, זה מוסיף לו חטא. חטא שכתב בפני כך בוידוי פה. אני מעדים באמת שלא יגידו את זה כל יום. בימי הסליחות אנחנו רואים את זה יותר חזק, אנחנו רואים את זה יותר פעמים. אנחנו מקווים שזה יותר יעזור, אבל אני גם כן חש את מה שאתה חש. ולכן אני כאשכנזי, לא... השמות שלכם קשה לזכור, שנה שעברה, כל אחד הייתי שואל אותו, או יונתן או דניאל. או כל אחד שם אחר. מה קורה איתך? כן, תתקן לנו את שמך.
יוני שני.
יוני. כבר יוני שני, כן. כן.
למה הסליחות והפיוטים בראש השנה ועשר ימי תשובה כל כך מסובכים עד שלא נוכל להבין אותם כאשר נפלתם?
זה צרה צורה. תראה, אני רוצה קודם כל להגיד לך, הפייטנים שכתבו את זה, חלקם לפחות היו גדולי עולם. אנחנו יודעים על בעלי התוספות, אנחנו יודעים על רבי שמעון בר יצחק, אנחנו יודעים על רבי אלעזר הקליר, היו גדולי עולם. אלה שכתבו את זה. מבחינה ספרותית אני יכול להגיד לך שהם נותנים לנו את כל העושר של הלשון העברית. והעושר הזה שהיה להם שם בגלות צרפת או בכל מיני מקומות, השליטה שלהם בכל דבר היא פשוט מדהימה. החרוזים שלהם היו חרוזים אמיתיים, לא כמו אצלנו. ומשקלים אצלהם היו משקלים אמיתיים, וכשאתה רוצה משקל נכון, כשאתה רוצה חרוזים, וכשאתה רוצה שזה ישתלם לך עם פסוקים, אז תמיד אתה צריך להשתמש במילים יותר קשות, כי אתה צריך מבחר הרבה יותר גדול של מילים. אני מסכים שזה יוצר בעיה. אצל הספרדים מבחינה זו זה הרבה יותר קל. נראה למשל את הפיוט שאנחנו רואים, אמיץ כוח, סדר העבודה, ותשפיע אותו לפיוט הספרדי. הפיוט הספרדי הוא עברית הרבה יותר ברורה, הרבה יותר מדוברת, ואולי דווקא במקום שיש הרבה בחורים, ויש פה ברוך השם בלי עין הרע, הרבה בחורים מארצות הברית, יכול להיות שהיה מקום לעבור יותר לפיוטים ספרדיים. יכול להיות. כדי שזה יהיה יותר ברור. אני רק יכול להגיד לך, למשל על רבי שמעון בר יצחק, הוא לא היחיד, רבי אפרים מרגנסבורג וכדומה, יהודים שלהם. אני משתדל שלא לשים לב יותר מדי למילים שלהם, כי אם אני שם לב יותר מדי למילים שלהם, אני מתחיל ללקק את השפתיים, ואז אני בכלל שוכח שאני בעצם עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. זה כל כך יפה. זה משחקי מילים ועם פסוקים כל כך יפים. זה לא להאמין. איך אתה יכול למצוא בכל משפט הזה כמה הבנות והבנה לכאן והבנה לכאן וזה פשוט לא להאמין כמה זה יפה. אבל זה קשה. זה נכון. ואני חושב שזה מחייב. אולי באמת צריכים לעשות לזה איזשהו חוג לבני חוץ לארץ. צריכים לחשוב על זה, לחשוב קצת מאוחר מדי. ללימוד הפיוטים. תגיד, פיוט אמיץ כוח, למדתם פעם? הרב דני. הם צריכים לקבל שיעור באמיץ כוח. מה?
יש מי שאתם
לא יכול להיות שבני חוץ לארץ יגשו לפיוט אמיץ כוח בלי שהם לומדים מה כתוב שם ומה זה אומר. מה זה נלווים אליו נבונים ישישי שער נועמים לו קרנה בפיך. לראות שזה בעצם מילים יפות למה שאומרת משנה מפורשת במסכת יומא. כן. במקום זקני בית דין, אתה אומר ישישי שער, ישיש זה זקן, אתה יודע את זה? הנה, באיוב יש גם סב גם ישיש בנו כביר, כביר מאביך הימים. ישיש זה זקן, מאוד זקן. ישישי שער, מה זה שער? בית דין, בכל מקום. במקום הלכו עמו זקני בית דין, כתוב נלווים אליו נבונים ישישי שער. באמת, רק אתה תבין את זה. זה דברים שצריכים, שוב אני אומר, מי שגדל על השפה העברית יותר קל. אלה דברים שחייבים ללמוד אותם כל זה. סב לובן פן ברדם יקרהו. בוסיס. שער לובן זה שכבת זרע, הוא עלול לפלוט, שבזמן השינה הוא עלול לראות כהן. איך תבין את זה אם לא יהיה מי שילמד אותך איזה קודם? הרב דני, זו הערה מאוד מאוד נכונה, אני רוצה שאנחנו ניקח את זה לתשומת לב לפני יום כיפור, אני אוכל לסמוך עליך. מה? תברר עליי, אם לא ענית משהו, אבל אם אתה רוצה, אבל... לא, 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 רצוי שתברר מישהו שיוכל לתת להם בצורה זו, אני צריך לשמור על הקול שלי קצת. זה כבר צרות, מה? בסדר, הערה בהחלט במקום. כן? שמך?
יאיר.
יאיר.
למה קודם השאמנו, אנחנו אומרים, אבל אנחנו באבותינו חטאנו, אם אנחנו יכולים לעשות בידוי בשביל אבותינו, או... למה אומרים את זה?
בשאלה טובה, כך כתוב בפסוק. אני חושב שאנחנו אומרים את זה ביג 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 לב זה. כן, למה אנחנו צריכים להגיד על אנחנו ואבותינו חטאנו? אני חושב שזה לא בא כל אחד ואבא הפרטי שלו, שכל אחד צריך לחשוב על האבא הפרטי שלו. זה איזושהי אמירה שבכל מה שקרה לעם ישראל בגלות, הקדוש ברוך הוא צודק. הוא צודק שהוא לא גאל את אבותינו, הוא צודק שהוא לא גאל אותנו, לכן אנחנו אומרים את זה. אבל זה לא מדבר עליך בקשר לאבא שלך, אתה לא צריך להזכיר את החטאים שלו ולא זה. אנחנו רואים כיוון שככה כתוב, אבותינו חטאו ועיניים, יש לנו כמה פסוקים שאומרים את זה. באמת, זה איזשהו וידוי כללי שאנחנו רוצים להגיד שעם ישראל, כנסת ישראל מתוודה לכל דורותיה, ועם זה אנחנו פונים לקדוש ברוך נגמר לכם. אז היום זה היה קצר, אבל זה טוב, היום קצר והמלאכה מרובה, ויש הרבה מאוד עבודה לעשות, הרבה מאוד 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 עבודה לעשות. אז באמת לכלל הציבור אני ממש מבקש, לא לנוח, עד יום כיפור לא לנוח. כל הזמן ננצל כל רגע כדי להתכונן ליום הכיפורים, כדי לתקן עוד משהו, כדי לחשוב עוד משהו שאנחנו יכולים. לתקן אותו ולעשות אותו, כדי שיום כיפורים ייכנס לנו עמוק בתוך הנפש ולא יעמוד.
Oh, Spanish, I'm passionate. What's the one?